טוב, ערב טוב. השיעור היום יהיה קצת שונה. אני אומר את זה כבר כמה פעמים, שהשיעור יהיה קצת שונה. מה? קצת קשה, אז היום יהיה קצת שונה. אני רוצה להקדים איזושהי הקדמה. בסדר, בואו נקדים איזושהי הקדמה שאני מתאר לעצמי שהזכרנו אותה במהלך השנה, במהלך השנים. כשאנחנו קוראים את סיפורי התורה, אז אפשר להתייחס אל הסיפורים האלה בשתי רמות, בשתי בחינות. רמה אחת, שהתורה מספרת לנו סיפורים שקרו, ואנחנו כביכול צריכים ללמוד משהו מהסיפורים האלה. לפי ההבנה הזאת, העיקר זה בעצם הסיפור, והדברים הנלמדים זה התועלת היוצאת מן הסיפור. מה שנקרא בלשון לומדי התנ"ך, התועליות, הרלב"ג למשל, כשהוא מדבר על בפירושו לתורה ולתנ"ך, אז הוא אומר, והתועליות היוצאות מכך, א', ב', ג'. זו דרך אחת. אפשרות שנייה, וזה מה שנלך היום לפי רב צדוק, זה הפוך בדיוק. זאת אומרת, התורה בעצם רוצה למסור מסרים. והמסרים האלה הם מסרים פנימיים עמוקים, שבעצם מקורם בסוד. אנחנו ניגע היום במשהו ככה שאפשר להבין אותו. ובעצם הסיפור הוא איזושהי, הייתי אומר, מעטפת לוואי, אם אפשר לומר, לעיקר הדבר שהוא לא הסיפור עצמו, אלא עיקר הדבר זה הסודות שנרמזים בו. אני רוצה רגע לומר כלפי מה הדברים אמורים לגבי הלילה. בפרשת בעלותך, הייתי אומר, אנחנו נמצאים באיזושהי צומת. פרשת בעלותך זאת אומרת, זאת הפעם הראשונה שאנחנו בעצם עוזבים את הר סיני אחרי כמעט שנה, שנה פחות 10 ימים, בראש חודש סיוון הגענו להר סיני, בשנה הראשונה ליציאת מצרים, בכף באייר שנה שנייה התחלנו לנסוע לכיוון ארץ ישראל, והתורה מתארת את הנסיעה, כשבפרשת בעלותך, הנסיעה הזאת בעצם מתגלה דרך 3 חטאים. חטא אחד, חטא המתאוננים, או יותר נכון חטא, כנראה נקרא את הפסוק, ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם, לא ברור מה בדיוק הייתה שם, ההתאוננות, ואז ותיבר בם אש השם ותאכל בקצה המחנה, ויקרא השם המקום ההוא תבערה כי בערה שם אש השם. זה החטא הראשון. החטא השני, והספסוף אשר בקרבו התאוות אהבה, חטא המתאווים, וכל סוגיית הבשר וכו'. והחטא השלישי, המשבר השלישי, החטא של לשון הרע שמרים מדברת במשה, או מרים ואהרון מדברים במשה, ואז הצרעת של מרים וכו'. אם כן, הנסיעה הזאת, אם אפשר לומר, הנסיעה שאנחנו יוצאים מהר סיני, אחרי מתן תורה, אחרי שישבנו שם כמעט שנה, ואנחנו בדרך לארץ ישראל, המסע הזה מתגלה כבר בפרשה שלנו כמסע מורכב מאוד, ובעצם אנחנו, הייתי אומר, מתקלקלים ונופלים בשלושה סוגי חטאים שתכף נראה מהם. חטא אחד נקרא לו, המתאוננים, השני המתאווים, והשלישי נקרא לו חטא הצרעת, או חטא לשון הרע של מרים. מה זה אומר כל הדבר הזה? טוב, אז אפשר להגיד, כן, עם ישראל טעה פה, טעה שם, וזה מה שהתורה מספרת. אבל רב צדוק הולך בכיוון הפנימי יותר, והוא בונה את הדברים על הפסוק הראשון שמתאר את הנסיעה, שמופיע אצלנו בפרשה בפרק י', פסוק למד ג'. הפסוק הזה קצת משונה. נאמר כך, וייסעו מהר השם דרך 3 ימים, וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך 3 ימים, לתור להם מנוחה. טוב, המילים דרך 3 ימים חוזרות פה פעמיים. מה זה, מה המשמעות של המילים האלה? וייסעו מהר השם דרך 3 ימים, תגיד וייסעו מהר השם 3 ימים. או וייסעו מהר השם ויגיעו למקום מסוים. מה זה הביטוי הזה? דרך 3 ימים. והנסיעה הזאת מהר השם, חזל כידוע אמרו, כך אומר תוספות על הגמרא, וייסעו מהר השם, כאן יש פורענות גדולה, שהם ברחו מהר סיני כתינוק הבורח מבית הספר. טוב, קשה להגיד את זה, כי הרי סך הכל הם נשארו כמעט שנה בהר סיני, אז איך בדיוק הם ברחו? אבל נגיד, שוייסעו מהר השם כתינוק הבורח מבית הספר, אז וייסעו כתינוק הבורח מבית הספר דרך 3 ימים. טוב, אז החלק הזה של הפסוק הוא חלק שלילי, כי זה מבטא את הבריחה מהר סיני. ואז לכאורה החלק החיובי, וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים, לתור להם מנוחה. כלומר, הנסיעה היא דרך שלושת ימים, והיא נסיעה שלילית כתינוק הבוח מבית הספר. בואו נגיד עוד איזה משפט שכרגע לא ברור בכלל מה הכוונה. דרך שלושת ימים מזכיר לנו את שלושת החטאים שאנחנו הולכים לפגוש עוד מעט, חטא המתוננים, חטא המתאבים וחטא לשון הרע. והפתרון לנסיעה הרעה הזאת הוא, וארון ברית השם נוסע לפניהם גם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה. זאת אומרת, המנוחה זה איזשהו פתרון לנסיעה. מאוד לא ברור מה שעכשיו נאמר בדקות האחרונות. מה זה? אז אנחנו נעשה סיבוב דרך הדברים הנפלאים של רב צדוק במקור אחד, במקור שניים, שתי פסקאות בפרי צדיק על הפרשה שלנו. בדרך כלל נמנע מלהביא פרי צדיק כי באמת הדברים קצת פנימיים וקשים, אבל פה יחסית סביר וגם דברים מאוד חשובים. ועוד דבר אני חייב לומר, שרב צדוק חוזר על מה שאנחנו הולכים ללמוד היום, אני לא יודע אם בעשרות מקומות אולי יותר, אבל נדמה לי לפחות בעשרות מקומות. ואני כל השנה קצת התחמקתי מלהתעסק עם הסוגיה הזאת. כי הוא מרחיב בה ומעריך בה ומעמיק בה ומסתעף איתה. דברים ארוכים, אבל אנחנו כבר מתקדמים לקראת סוף השנה, אז אין ברירה. הגיע הזמן להתעסק עם הסוגיה. אז אנחנו נעשה סיבוב. בהמשך הדרך הדברים יתבררו, איך זה קשור לפרשה שלנו וגם הכותרת ש... לא ברור מה זה השלישייה, למרות שכבר אנחנו מבינים שיש כאן שלושה ימים, ויש כאן שלושה חטאים, וכו'. טוב, בואו נתחיל. ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, מקור אחד, וארון ברית השם נוסע לפניהם, דרך שלושת ימים, לתור להם מנוחה. אם כן, הנסיעה שהיא הייתה כביכול נסיעה רעה, ברחו כתינוק הבוח מבית הספר, הייתה בחינת דרך שלושת ימים, כשהנסיעה הזאת היא מחפשת כל הזמן את המנוחה מהנסיעה, וגם היא דרך, או הדרך להגיע למנוחה, זה ארון ברית השם שנוסע לפניהם, גם הוא דרך שלושת ימים. ופרש רש"י זכרונו לברכה, שמהלך שלושת ימים הלכו ביום אחד. ככה אמרו חכמים. לכן כתוב דרך שלושת ימים, כלומר שהם הלכו דרך של שלושה ימים, הלכו ביום אחד. אז רש"י מסביר על דרך הפשט, תרף נראה יותר עמוק, מה המשמעות של המילה דרך, למה לא כתוב ויסעו מהר השם שלושה ימים? לאן הגיעו? מה זה משנה עכשיו לאן הגיעו? אלא ויסעו מהר השם דרך של שלושה ימים, למרות שבעצם הספיקו את הדרך ביום אחד. בואו נגיד רגע את זה במושגים של קילומטר, בסדר? אדם ממוצע, כמה קילומטר יכול ללכת ביום? אדם נורמטיבי. כמה? לא. 10, בואו נעגל, 10 קילומטר ביום, נגיד, מקסימום. בסדר? אדם נורמטיבי, 10 קילומטר ביום. אז הם הלכו 30 קילומטר ביום אחד. הלכו דרך של שלושה ימים, 10 כפול 3, הלכו ביום אחד. כך מסבירה שהיא את המילה דרך. כי באמת הם לא הלכו שלושה ימים, הם הלכו דרך שהולכים בשלושה ימים ביום אחד, כך אומר רש"י. ופרש רש"י ז"ל שמהלך שלושת ימים הלכו ביום אחד. ולהבין... מה רמז הפסוק בזה? מה הפסוק רומז? מה רש"י רוצה להגיד בזה? וכולי. עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה נפלאה. העניין, על פי הידוע, אנחנו עכשיו עולים לתורת הסוד, לתורת הנסתר קצת. לא על פי הנגלה, על פי הנסתר, בסוף נחזור אל הנגלה. כן, כמו שאמרנו שההבנה השנייה, האפשרות השנייה להבין את התורה, זה שבעצם יש כאן סודות רוחניים, והסודות הרוחניים מתגלים דרך ההיסטוריה המעשית שאותה עברנו. אז העניין על פי הידוע, שהמידות הקדושות נקראים ימים. זאת אומרת, כל מקום שנפגוש את המילה יום או ימים בתורה, לא מדובר על יום בין 24 שעות, ולא מדובר על יום שהוא שקול, למשל לפי המקובלים, כנגד 1,000 שנה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים כנגד 6,000 שנות היסטוריה, אלא לפי ההבנה הזאת, כל מקום שאנחנו נפגוש את המילה ימים, מדובר על המידות שכלולות בעשרת המידות, קרי עשרת הספירות. עוד משפט אחד. ידוע שיש כל מיני חלוקות בין 10 המידות האלוקיות, שהן בעצם 10 גילויים אלוקיים, אם אפשר לומר. החלוקה הבסיסית ביותר היא בעצם החלוקה של שלושת המידות הראשונות, שהן עליונות מאוד. זה נקרא ג' ר' ג' ראשונות. אנחנו לא הולכים ללמוד קבלה היום, זה בסדר. שהם חוכמה בין הדת, למעלה מזה כתר, נעזוב את זה כרגע. והחלק השני, אלה שבע עמידות שמתחתיהן, שגנן מחולקות לשש והאחרונה, שהן שבע עמידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. אז בדרך כלל כשמדברים על עמידות, מדברים בעיקר על שבע עמידות התחתונות. כי שלושת עמידות העליונות אין לנו בזה השגה, זה דברים נשגבים מאוד. אבל מה שכן יחסית אפשר להבין, ביחס גם אל הגילוי בעולם שלנו, אלה שבע עמידות התחתונות. אומר רב צדוק, העניין על פי הידוע, שהמידות הקדושות, המידות האלוהיות, הנקראות ספירות, נקראים ימים. כל מקום בתורה שימצא את המילה ימים, זה רומז למידות השם, לספירות. עכשיו, עוד פעם אני אומר, אם אנחנו הולכים בדרך הראשונה, אז בעצם כתוב ימים, רק תדע לך, זה בא ללמד על הספירות. אבל אם הולכים בדרך השנייה, התורה בעצם מלמדת על הספירות, רק היא עוטפת את זה בימים. בסדר? אז בואו נלך בכיוון השני היום. אז העניין על פי הידוע שעמדות הקדושות נקראות ימים. כמו שנאמר, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. וביום השביעי שבת וינפש. מה קשה במילה ששת? כי ששת ימים. מה היה צריך להיות כתוב? בששת ימים. אם המילה ימים, או המילים ששת ימים, זה תיאור הזמן שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, היה צריך להיות כתוב, כי בשישה ימים, בששת ימים, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. למה כתוב ששת ולא בששת? אז אומר הזוהר, שנאמר כי ששת ימים עשה השם ולא נאמר בששת. אז אם כן, למדו מכאן שהמידות הקדושות כי ששת ימים עשה השם, לא, זה לא, אין הכוונה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים. אלא הכוונה שתדע לך שהקדוש ברוך הוא עשה שישה ימים. שישה ימים, שש מידות. שש מידות עשה הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, בעולמו, ומכוחם, מששת המידות האלה, חוץ ממידות המלכות, השתלשל העולם שלנו. אז ידוע שהמידות הקדושות נקראים ימים, כמו שנאמר כי ששת ימים עשה השם. לכן המילים ששתם לא מתארים את הזמן שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אלא את המידות שהקדוש ברוך הוא ברא. כי ששת מידות עשה השם. ודרך ההשתלשלות של ששת המידות האלה, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו. או למשל עוד מקום, וכדאית בזוהר הקדוש גם כן על פסוק בסוכות תשבו שבעת ימים. המילה ימים הכוונה מידות. אם כן, בסוכות תשבו שבע מידות. טוב, זה מזכיר קצת את האושפיזין כבר. וכולי. וכמו שנאמר, ואברהם זקן בא בימים. טוב, זקן נגיד הבנו, 175 שנה. בא בימים, הוא בא אל המידות. הוא גילה את המידות האלוהיות. טוב, מה זה אומר? עכשיו, היות ואנחנו עסוקים היום בשלישייה, בשלושת, בדרך שלושת ימים, אז אם מדובר על שלושת ימים, מדובר כנראה על שלושת המידות הראשונות מתוך שבע המידות, שהם חסד, גבורה ותפאר. הלכתי לאיבוד כבר? לא. עדיין לא. וכבר דיברנו מזה שכל מספר שלושה נזכר בתורה הקדושה, תראו מה אומר רב צדוק, וזה הוא חוזר המון פעמים. כל פעם שנפגוש את המספר שלושה, מדובר על שלושת המידות האלוהיות, שרמוזים או מתגלים דרך שלושת האבות, שההפך שלהם הן שלושת הקלקולים הקשים של הקנאה, התאווה והכבוד שמוצאים את האדם מן העולם, וכולי. תכף נתחיל לעשות את החשבון. אז כבר דיברנו מזה שכל מספר שלושה נזכר בתורה הקדושה, בא לרמז על בחינת ג' האבות הקדושים, שאמה בררו הגימל מידות הראשונים מזין המידות, משבע המידות אחרי הגימל ראשונות, שהמה, שבע המידות האלה, כללות חיי האדם בקדושה. כלומר, אם היינו מקובלים, אז בעצם היינו שואל את עצמנו, מה מטרת האדם בעולם? הקדוש ברוך הוא, מה אתה שואל מאיתנו? מה השם לך שואל מאמה? אז היינו צריכים ללמוד את שבע המידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות, ולברר כל אחת מהן, מה האופי שלה, מה התכונה שלה, מה התוכן שלה, איך היא מתגלה, מה המורכבויות שבה, וכולי וכולי. אם רגע נחזור לדברים קצת יותר פשוטים, ספר מסילת ישרים, תורה מביאה על ידי זהירות, זהירות, זריזות, זריזות, נקיות וכולי, אז איך חכם מחלק את הספר? קודם כל הגדרת המידה. מהי בכלל זהירות? אחר כך הדרך לקניין אותה המידה. איך קונים את הזהירות? אחר כך המפריעים המעכבים את הופעת אותה המידה. וכולי. אז ככה היינו צריכים לעשות לגבי כל אחת משבע המידות. כלומר, כך מצד האמת צריך לעשות. כלומר, אם בעצם שבע המידות הם בעצם שיבת הגילויים האלוקיים, שאנחנו צריכים לגלות את הקדוש ברוך הוא דרכנו. מה הקדוש ברוך הוא התגלה בשבע מידותיו? אף אנחנו צריכים לגלות אותו דרך שבע מידותיו. כשאברהם אבינו היה הבחינה של המידה הראשונה, חסד, ויצחק גבורה, ויעקב, כן השנייה, ויעקב השלישית, תפארת. אז אם אנחנו רוצים להבין את כללות חיי הקדושה האנושית או הישראלית, אנחנו בעצם צריכים לברר את שבע המידות, ואיך אנחנו מגלים את זה במציאות המעשית של החיים שלנו. מה? ברור, כל הספרים הפנימיים אומרים את אותם דברים. בסדר? רק אנחנו ברב צדוק היום. ויחסית זה פשוט, הפסקה פה. יחסית. אז הוא כבר דיברנו מזה שכל מספר שלושה הנזכר בתורה הקדושה בא לרמז על בחינת ג' האבות הקדושים. שמה בררו הג' מידות הראשונים מזין המידות, שמה כללות חיי האדם בקדושה. מה שתפס אותי היום להתעכב קצת על הכיוון הזה, על השיעור הזה היום, זה המשפט הזה. כללות חיי האדם בקדושה. כלומר, אם אנחנו רוצים להבין את חיינו, את כללות חיינו, את מהות חיינו, את סדר ההופעה של חיינו, איך הם צריכים להיות, אנחנו צריכים לברר את שבע המידות האלה, או היום את שלושת המידות הראשונות, כמה שניתן בגבולות הזמן שלנו, כדי באמת לגלות את האלוהי דרכנו בצורה מתוקנת, בצורה נכונה, שלמען זה נבראנו בעצם. כי ששת ימים ברא השם, הקב"ה ברא שש מידות, ואנחנו כבני אדם, כעם ישראל, צריכים לחשוף את ששת המידות האלה דרכנו. והיינו, שלושת המידות האלה, חסד, גבורה, תפארת, שהם בעצם ההופעה דרך שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, זה התיקון וההתבררות, והיינו להתברר משלושה הפגמים, שזה הרבה מאוד דעות בחז"ל עוסקים במשנה הזאת, ששלושת הפגמים המרכזיים, שלושת הקלקולים המרכזיים, זה קנאת אהבה וכבוד. הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. למה? כי אם אתה פגוע בשלושת אלה, אז אין טעם לחיים. כלומר, האלוהי לא יכול להתגלות דרכך, זהו נגמר, אז חבל על הזמן. בסדר? זה גם דרך אגב שלוש עבירות קשות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. קיצור, כל סוגיית השלישיות היא קשורה לסוגיה הזאת. בואו נתקדם טיפה. והיינו להתברר משלושה פגמים, קנאה, תאווה וכבוד, המוציאים את האדם מן העולם. בואו נתחיל בדברים הפשוטים, קודם כל, האבות, אברהם אבינו. ואברהם אבינו ברר מידת התאווה, להיות האהבה רק בקדושה. המידה הראשונה מתוך ששת המידות, היא מידת החסד. תראו אחר כך במקור 2, יש אולי קצת יותר פירוט. תסתכלו רגע במקור 2, נגיד שורה שישית בערך מלמעלה, שביעית. אברהם מידתו אהבת הבריות הוא בחסד. נעזוב את המשך כרגע כי זה יכול לבלבל אותנו עכשיו. אם כן, אברהם אבינו הוא המידה הראשונה שדרכה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו, שאותה אנחנו צריכים לגלות בעצמנו, והיא מידת החסד. מה זה חסד? נתינה. שפע, אהבה. מה הקדוש ברוך הוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו? אף אנחנו צריכים להיות טובים לכל ורחמנו על כל מעשינו. בסדר? אז אברהם אבינו, הוא בירר את מידת האהבה וסילק ממנה את פוטנציאל התאווה. זאת אומרת, אהבה, חסד, נתינה, שייכות, אחדות, אחד. עכשיו, מה הייתי אומר תופעת הלוואי? הפוטנציאלית, השלילית, של מידת האהבה. התאווה. ברור. מה? תאווה, הקינה במשנה. אנחנו עכשיו בשלושת האהבות, אחרי זה נגיע למשנה. בסדר? אז אברהם אבינו הוא מידת החסד, הוא מידת האהבה. הוא, הייתי אומר ככה, מידת החסד זה בעצם הנותן שנותן ללא גבול. כלומר, לו יצויר ציור שהקדוש ברוך הוא היה נותן לפי מידתו ולא לפי יכולת הקיבול שלנו, היה נותן לנו שפע חיובי בכמות ובאיכות וברצף ללא גבולות. האם יש לנו כלי לקבל את זה? ודאי שלא. לכן אנחנו צריכים את מידת הגבורה שהיא הכלי המצמצם את החסד שדרכו הכלי, החסד יכול להתקבל. אבל כרגע מצד הבורא, מצד החסד עצמו, החסד עצמו זה שפע אינסופי, נתינה אינסופית, הרעפת טוב אינסופית, טוב אינסופי, אהבה אינסופית. והאהבה האינסופית הזאת, אם היא לא מתדייקת, אם היא לא מדויקת, היא יכולה להופיע דרך המושג שנקרא תאווה. מה? אהבה שהיא מתחלפת בתאווה, זה כל כותרות העיתונים מלאים מזה. כשאדם אומר אני אוהב, יכול להיות שהוא ממש תאהב? הוא ממש לא אוהב? אהבה זה הרצון לתת. זה לא הרצון לקבל, אם נגיד זה במושגים שטחיים כרגע. אהבה זה נתינה, אהבה זה חסד, זה להשפיע מתוכך לאחרים. חנן, תן לי 20 דקות, אחר כך דיבור. כי אנחנו לא נגיע לשום מקום עכשיו. בסדר? אם כן, אהבה ותאהבה זה קרובי משפחה. מסוכנים מאוד. לכן אברהם אבינו היה אחראי על גילוי מידת החסד האלוקית, שהיא מידת האהבה האלוהית, שהיא הרצון של הבורא לתת ללו גבולות, רק בעולם שלנו צריך לדעת גבולות, אז שאהבה לא תהפך לתאהבה, כלומר שהנותן יהיה נותן ולא יהיה, לא ירצה להיות מקבל. טוב, יש הרבה, אפשר לדבר על זה באמת עד הבוקר כדוע, אבל לפחות התחלה של משהו. אם כן, אברהם אבינו, הוא היה שייך למידת החסד, הוא היה שייך למידת האהבה, הוא היה שייך למידת הנתינה, והתפקיד שלו בעולם היה לברר איך אנחנו כבני אדם, כעם ישראל, מגלים את תכונת החסד האלוהית, שהיא באמת ערפת הטוב, ערפת השפע, האהבה, נתינה וכו', אבל שהיא באמת נתינה ולא קבלה, כלומר אהבה ולא תאהבה. את זה אברהם אבינו היה צריך לעשות. רב צדוק אומר בפסקה השנייה במקור 2, שאולי לא נגיע אליה היום, שהרי לאברהם אבינו הייתה פסולת. הפסולת שיצאה מאברהם הייתה ישמעאל. אז זה לא כך פשוט. כלומר, אותה האהבה שהופיעה אצל אברהם בנקיות, על הציר של אברהם ושרה היא הופיעה בנקיות דרך יצחק, על הציר של אברהם והגר הייתה שם תאווה. לכן תראו שישמעאל, רק למשל דוגמה, ישמעאל יש לו חמדה. הוא אוהב יותר מדי דברים. הוא עובר על לא תחמוד, הוא עובר על לא תתאווה. הוא שייך לאהבה חסרת גבולות, שהיא לא אהבה של נתינה, היא אהבה של קבלה. ולכן הוא חומד אליו ותאב לממש את אהבתו. תסתכלו רגע משפט אחד רק לגבי ישמעאל. במקור מספר 2, רק הפסולת בערך 10 שורות מלמטה, עמודה אמצעית, רק הפסולת ממידתו של אברהם אבינו עליו השלום, שהיה חסד, היה ישמעאל. מה הייתה תכונתו של ישמעאל? חמדות זרות. לא תחמוד. לא תתאווה. ישמעאל זה תאווה. דרך אגב, זה מאוד מעניין שהפלישתים של פעם הנקראים פלסטינאים היום, כשמם כן הם פלישתים, פולשים. כשאתה פולש לתחום שהוא לא שלך, אתה כביכול מתחבר למשהו אחר, אבל אתה מתחבר לא בשביל לתת, אתה מתחבר בשביל לקחת. זה הפלישתים, זה סוגיית ישמעאל, יש הרבה מה לדבר. טוב, אז זאת המידה הראשונה. מידתו של אברהם היא מידת החסד, שברר את סדר הופעת האהבה האלוהית כנותן ולא כמקבל, ברר מתוכה, מתוך האהבה, מתוך החסד, ברר את התאהבה, אף על פי כן יצא ממנו הפסולת בדמותו של ישמעאל, שמקום האהבה הוא מגלה את התאהבה. בסדר, הלאה, זה אברהם אבינו. אני חוזר שוב, אברהם אבינו ברר מידת התאהבה להיות אהבה רק בקדושה. הייתי אומר, בקדושה זה אהבת הנותן ולא אהבת המקבל, שאהבת המקבל היא החמדה והתאהבה. הלאה. יצחק, ויצחק ברר בחינת הקנאה וכעס, להיות רק ביראת השם כל היום, וגבורה דקדושה להיות, גובר, להיות גיבור כובש את יצרו. פה נקפוץ רגע לפסקה מספר 2. מה הייתה המידה של יצחק? בערך 10 שורות מלמעלה. יצחק מידתו העיראה, פחד יצחק בחינת גבורה. כלומר, אם מידת החסד היא הרעפת שפע אלוהי ללא גבולות, מידת העיראה, מידת הגבורה, גבורת הצמצום, מידת הפחד, זה הכלי המקביל והמאפשר את הופעת החסד ללא גבול. ניקח דוגמה פשוטה שהזכרנו אותה כמה פעמים במהלך השנה הזאת. המשנה אומרת, מתי מזכירים גבורות גשמים? למה הגשמים נקראים גבורה? אז הרובד הפשוט של הילדים בגן, כי הגשם יורד בגבורה, הוא יורד ברעש, הוא יורד בתוקף, בחוזק, הוא מפחיד, הוא מאיים וכו'. יפה, אבל הזוהר אומר אחרת, למה רב מסביר בעולת ראייה, קצת אחרת. הגשם יורד בגבורה, איזה גבורה? גבורת הצמצום. זאת אומרת, אם ירד גשם ללא גבול, מבול. איך יקראו לזה? מבול, שתוצאתו חורבן. לכן, השפע האלוהי, הכלכלי נקרא לזה, המים המפרנסים את האדם וכו', המים האלה צריכים להופיע בכלים מוגבלים, בכלים של דין, בכלים של צמצום, בכלים של יראה, בכלים של גבורה. לכן אל מול מידת אברהם, שהיא מידת החסד ללא גבול, שברר את התאווה, מידתו של יצחק הייתה מידת הגבורה. דרך אגב, זה מאוד מעניין, דבר נפלא, אומר השפת אמת. תחילת פרשת תולדות. אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. אלה תולדות יצחק בן אברהם, עד לכאן משרד הפנים. יפה, אז משרד הפנים כתוב, האבא של יצחק קוראים לו אברהם. יופי, אלה תולדות יצחק בן אברהם. יפה, אז למה צריך להגיד אחר כך אברהם הוליד את יצחק? אומר המשך חוכמה, אומר השפת אמת. אברהם, שהוא מידת החסד, הוא הוליד את מידת הדין, הגבורה, הצמצום, הפחד, העירה, יצחק. כי החסד יודע שללא הדין, מה המשך המשפט? אין חסד. החסד בעולם הזה יודע שדווקא הדין הוא הכלי שדרכו יתקבל החסד. אבל אם לא יהיה דין בעולם, אין חסד. אז אלה תולדות יצחק, הדין, בן אברהם, משרד הפנים. אבל תדע לך שמי שהוליד את הדין בעולם זה החסד. זה לא שהדין הוא האנטיטזה לחסד. יש כאן איזה מאבק בין חסד לבין דין. איזה שתי, הייתי אומר, הופעות ניגודיות. לא נכון. הדין הוא המאפשר את הופעת החסד. לולא דין, אין הופעת חסד. יהיה כאן חורבן, כמו שאמרנו למשל לגבי הדשא. הלכתי לאיבוד? נראה לי בשורה הזה כל רבע שעה אני אשאלה הלכתי לאיבוד. סביר, אנחנו מסבירים סביר יחסית. בסדר, מושגים קצת פנימיים, כדאי פעם אחת להיפגש איתם, אבל זה דברים חשובים מאוד. אם כן, יצחק אבינו ברר את מידת הגבורה, שהיא מידת הצמצום. אז אם מידתו של אברהם אבינו היא ההשפעה על אחרים, החסד, האהבה, הנתינה, מידתו של יצחק היא בדיוק הפוכה, גבורת הצמצום. זה יותר לעצמך, יותר היראה, יותר, הייתי אומר, ההגבלה. ולכן יצחק אבינו התפקיד שלו היה לברר את מידת הקנאה. הרב מסביר בעולת ראייה שקנאה זה לא אני מקנה באחרים, קנאה זה אני מקנה לעצמי. אז יצחק אבינו היה צריך לברר את מידת הקנאה בצורתה המתוקנת. כשאם היא מופיעה בצורה לא מתוקנת, מה קורה כשאדם מקנה? שהוא לא מצליח לממש את עצמו ולכן הוא מקנה באחרים? התולדה של זה כמובן כעס. אז אם כן, יצחק אבינו היה צריך לתקן את מידת הקנאה, שהיא תהיה קנאה מדויקת ולא קנאה חד ושלום שלא שמחה במה שיש בה, ולכן היא כל הזמן מחפשת מה שיש לאחרים, ולכן היא כועסת על עצמה וכועסת על אחרים. ולכן יצחק אבינו הוא תיקן את מידת הקנאה והכעס. תראו רגע שוב את רב צדוק, מקור אחד, ויצחק ברר בחינת הקנאה וכעס להיות רק ביראת השם כל היום, הוא גבורה דקדושה, להיות גיבור כובש את יצרו, להיות אדם ששם את הגבולות, כובש את היצר, לא מקנה באחרים, שם את הגבולות לעצמו, מקנה לעצמו במובן החיובי, ולכן הוא לא מקנה באחרים ולא כועס על אחרים. כמובן, מי הפסולת שיצא מיצחק? כמובן, עשיו. מה הייתה התכונתו של עשיו? תסתכלו רגע בפסקה מספר 2, אחרי הפסולת של אברהם שהיה ישמעאל, שזה החמדה, התאווה, והפסולת של יצחק היה עשיו, שקליפתו קנאה. והקנאה הזאת הובילה, כידוע, עשיו היה רוצח. ישמעאל היה חומד. ישמעאל הוא גזלן, חז"ל אמרו. זה קשור קליפת שור, קליפת חמור, נעזוב את זה כרגע. ישמעאל הוא הגזלן, מה כתיב בא לא תגזול, לא מעניין אותי. ועשיו לעומתו הוא הרוצח, מה כתיבה לא תרצח, לא מעניין אותי. אם כן, עשיו הוא הקליפה השלילית של הקנאה החיובית, של הצמצום. כשאדם מצומצם רק בעצמו, הוא כאן מקנה לעצמו, רוצה להשיג כל דבר לעצמו, והוא לא מצליח, או נדמה לו שהוא לא מצליח, הוא כועס, עד כדי חס ושלום, רצח. טוב, אז אם כן, יצחק אבינו, הוא ברר את מידת הגבורה, שהיא הפחד, שהיא הצמצום, שהיא הקנאה המדויקת, אני מקנה לעצמי מה שצריך ולא יותר, וסילק מתוכו את הקנאה השלילית שבא לידי ביטוי בעיקר בקנאה באחרים, ומלא כעס על אחרים עד כדי רצח, אבל גם ממנו, כמו שראינו עכשיו, יצא עשיו.
אין בזה קצת אהבה?
אין בזה קצת מה?
אני אומר שעשיו זה לא אומר הרבה את האהבה, אבל אני מבין את
הגדול של קנאה,
אבל יש
הרבה חלק את האהבה? לא, דרך אגב, אני חוזר שוב. אני זוכר שלפני הרבה שנים, שפעם ראשונה התוודעתי לגמרא, שכשהקדוש ברוך הוא הסתובב עם התורה ואמר לאומות עולם, אתם רוצים את התורה? וכל אחד אמר מה כתיב בה. הפתיע אותי, אני זוכר פעם ראשונה שחזל אמרו שמה שישמעאל, שהסיבה שישמעאל לא רוצה לקבל את התורה זה לא תרצח, זה לא תגזול. התכונה של ישמעאל היא גזלה, הוא גזלן, הוא פולש, הוא פלישתים, הוא חומד, הוא תאב. לעומת זאת, הטענה של עשיו, מה כתיב בה? לא תרצח, לא תרצח, לא מתאים לנו. טוב, עשיו וישמעאל הרי התחתנו, נכון? מסובך הסיפור. הלאה, זה יצחק. אם כן, אברהם אבינו מבאר את מידת החסד, יצחק אבינו מבאר את מידת הגבורה, אברהם אבינו מבאר את החסד ואת האהבה, מסלק את התאווה, ויצחק אבינו מברר את הגבורה, את הגבורה והיראה, ומברר את הקינה השלילית ואת הכעס. הלאה, ויעקב, המידה השלישית היא מידת התפארת, תפארת מלשון פאר, מה התכונה של הפאר? אולי רק תסתכלו שנייה במקור מספר 2, ויעקב מידתו הענווה ושפלות, וכמו שאמר האלוהים הרואה אותי מאודי, או אם יהיה אלוהים עמדי, או למשל קטונתי מכל החסדים. כן, יעקב אבינו הוא מידת הענווה, הוא המידה שיודעת לגלות את הערך האמיתי שלו. זה נקרא פאר, דבר מפואר, או דבר שהוא, או כן, אדם שהוא פאר, זה אדם שיודע למקם את עצמו במקום הנכון. כמו שפעם הזכרנו, שהרב מסביר בעולה טריה, שהתורה נקראת תפארת לפי רבי עקיבא, תפארת זו מתן תורה, כי התורה היא מדייקת את החלקים שכל אחד מחלקי הנפש, חלקי המחשבה, חלקי הרצון, אז כל חלק הוא מדויק. אדם הנבטן הוא יודע את מקומו. אדם הנבטן הוא מכיר את מעלתו, והוא יודע שמעלתו היא לא מכוחו. אז נתקדם עוד טיפה, אם כן יעקב אבינו היה צריך לתקן את מידת הכבוד. כבוד מלשון כבד, מלשון משקל, מלשון ערך, מלשון חשיבות. אם כן יעקב אבינו תיקן את הכבדות האמיתית של עצמו, ולא חז ושלום חשב שכביכול הכל מכוחו, אלא היה בעל ענווה, קטונתי מכל החסדים. נחזור רגע למקור מספר 1. ויעקב ברר בחינת הכבוד והתנשאות, כאומרו קטונתי מכל החסדים. קטונתי מכל החסדים, ושלושה מידות הללו, דרך אגב, היות ויעקב אבינו כבר היה הכללה של החסד של אברהם בגבולות הגזרה של יצחק, ממילא ידע שהשפע האלוהי מתגלה מכוח האלוהי האינסופי, אבל הוא חייב להכיל את הגבולות של האדם המקבל, כלומר אורות בכלים, זה בדיוק הגדרת עצמך, זה בדיוק הכרת עצמך, זאת ענווה. שאתה יודע שהקב"ה הוא משפיע השפע האלוהי אינסופי, חסד, כדי להכיל אותו אתה צריך גבולות גזרה לפי הכלים שלך, גבורה, כשהחסד והגבורה נפגשים, אנחנו מקבלים את יעקב, ואז מיעקב אין פסולת. מאברהם יצא ישמעאל, מיצחק יצא עשיו, יעקב אין פסולת מיתתו שלמה. כי הכבוד זה ההכרה של הערך של עצמך, שזה השפע האלוהי יחל בך, ואתה בררת את הכלים שדרכם השפע הזה, השפע הבלתי סופי הזה, הבלתי סופי הזה יכול להתגלות בכלים הסופיים שלך. זה כבוד. הלכתי לאיבוד? לא, יחסית, נראה לי כבר כן. ויעקב ברר בחינת הכבוד והתנסות כאומו קטונתי מכל החסדים, אומר רב צדוק נפלא, ושלושה מידות הללו הם האבות ושורש הכל של כלל התורה והעבודה. טוב, זה משפט חמור. בעצם כל התורה כולה זה חסד גבורה תפארת, כל התורה כולה זה אברהם יצחק ויעקב, כל התורה כולה זה לתקן, אני הולך לפי הסדר הזה, את התאווה, הקינה והכבוד. זהו. מתחילים להבין את הכותרת. מה זה השלישייה? העולם הזה הוא בחינת שלישייה. שלושה אבות, שלוש תפילות, שלוש סעודות בשבת, השלושה דברים העולם עומד, שלוש שנים חזקה, העולם הזה מחולק לשלושה חלקים, שלושת המידות האלה, וכו'. אתם זוכרים שגם יש שלושה חטאים בפרשה שלנו? המתאבים, נכון? סליחה, המתאוננים, המתאבים ולשון הרע. זה מתחיל להתחמם כבר. הלאה. ושורש הכל של כלל התורה זה שלושת המידות הללו שהתגלו דרך אבותינו. וג' מידות השניים, כלומר אחרי חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד. נצח עוד יסוד זה התפרטות של שלושת הראשונים. נצח התפרטות של חסד, עוד של גבורה ויסוד של תפארת. נעזוב את זה כרגע לנושא שלנו. עכשיו אנחנו מגיעים לנושא שלנו, פרשת שבוע. עד לכאן בסדר? מה? סביר. סביר. דרך אגב, במקום מספר 2, למרות שמיטתו של יעקב שלמה, עכשיו הוא מדבר קצת רצדוק על קליפת המלאק שיצא מיעקב, טוב, נעזוב את זה כרגע, אבל המלאק זה כבר לא אנחנו, זה כבר חיצוני לנו, נעזוב את זה עכשיו. אולי בואו נראה עוד איזה משהו בשתיים. תראו רגע בסוף העמודה האמצעית, שורה שלישית, מילה אחרונה. ומאברהם, יש שם שלוש נקודות. בואו רק נשלים את הזווית הזאת. ומאברהם ויצחק יצאו פסולת, שאף שהם באמת הכירו שהכל מהשם יתברך, מכל מקום בשעת ההשתדלות והעבודה, כל אחד השתדל בכוחו ומידתו, בכוחו במידתו, ולכן יצא שם איזה תופעת לוואי. וכמו שנאמר, האלוהים אשר יתלכו אבותיי לפניי, ועל ידי זה יצא מהם פסולת, נעזור רגע את המשפט הזה, שאמרו באמת, כוחי ועוצמתי עשה לי את החיל הזה, טוב, צריך להיזהר להגיד את זה על אברהם אבינו, יצחק אבינו, ועשיו, שיצא מיצחק, לקח את הגבורה לכבוש את העולם ברציחה, וכן ישמעאל רק לחמדות ותאוות רעות, כמו שאמרנו מקודם, מה שאין כן יעקב שמר אלוהים הרואה אותי, שאף הוא גם כן עבד בהשתדלותו וכו' וכו', ולכן אף בזרו לא נמצא שום פסולת ומיטתו שלמה. יפה, עכשיו משפט חשוב. איך מתחיל, איך התחלנו את הסוגיה? שפרשת בעלותך היא הצומת. היא הצומת שאחרי שנה שלנו בהר סיני, עכשיו אנחנו נוסעים מהר סיני. ויסעו מהר השם. אומר רב צדוק, אני עדיין בשתיים בצד שמאל, אומר רב צדוק, והאדם כל ימי חייו הוא בבחינת נוסע. המסע הראשון אחרי שקיבלנו תורה שמתחיל בפרשת בעלותך הוא בעצם הסימן למסע האינסופי של האדם, א' בעולם שלנו, אחר כך בעזרת השם בעולם האמת, אבל כרגע בעולם שלנו. ולכן כל העולם שלנו הוא בחינת מסע. ומה צריך לתקן במסע? או מה צריך לגלות במסע הזה? לגלות את שלושת הגילויים של המידות האלוהיות שהופיעו דרך אבותינו, חסד, גבורה, תפארת. אהבה ולא תאווה, גבורה ולא קנאה וכעס במובן השלילי, וענווה ולא כבוד במובן השלילי. והאדם כל ימי חייו הוא בבחינת נוסע. כמו שנאמר, כי הולך האדם אל בית עולמו, שכל ימיו הוא נקרא הולך. אם כן, נחזור לפסוקים שלנו. ויסעו מהר השם. למה התחלנו לנסוע? כשהיינו בהר סיני, הכל היה באינקובטור של בית המדרש, הכל היה נפלא, איזה יופי, הקדוש ברוך הוא חופף עלינו בהר סיני, שנה שלמה. מתחילה הנסיעה. למה נוסעים? מה מגמת הנסיעה? מגמת הנסיעה היא לברר את שלושת המידות. חסד, גבורה, תפארת. לתקן את התאווה, הקנאה והכבוד. זה המסע. כשהתורה אומרת ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, ולא שלושת ימים או שלושה ימים, ובפרט שעל פי הסוד המילה ימים היא כנגד המידות, וכאן כתוב שלושה, כלומר חסד, גבורה, תפארת, פשט הפסוק הזה, עומק הפסוק הזה, יסוד הפסוק הזה, מטרת הפסוק הזה, היא לומר שכשהתחיל המסע הראשון בהיסטוריה, אחרי שעם ישראל קיבל תורה, זה היה על מנת לתקן את שלושת המידות האלוהיות המתגלות דרך אבותינו, חסד, גבורה, תפארת. זה מה שכתוב בפסוק הזה. ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים. זאת מטרת המסע. יפה, מה קרה בפועל? מתעוננים מתאבים ולשון הרע. אז תכף נראה. אני חוזר לרב צדוק, ובגמרא מקור אחד מול מקור שתיים, ובגמרא שבת קופתת זין, יש שם סוגריים, על פסוק ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, שסרו מאחרי השם, וכמו שאמרו כתינוק הבוח מבית הספר, כך גמרא, התוספות וכו', ורמזו בזה שלאחר מתן תורה נסעו מזה דרך ג' ימים, נסעו משלושת המידות האלה, ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים. המטרה הייתה לנסוע, לתקן, לגלות את חסד גבורת יפעת בצורתם הנכונה. אבל כשתוספות אומר, ויסעו כתינוק הבוח מבית הספר, הגמרא אומרת, כתינוק הבוח מבית, מה הגמרא רוצה לומר בזה? היא רוצה לומר שמקום לתקן את שלושת המידות, קלקלנו את שלושת המידות האלה. דרך תכף נראה שלושת החטאים. עוד פעם, ורמזו בזה שלאחר מתן תורה נסעו מזה דרך ג' ימים. היינו, שעם כל זה, עם כל זה שהיינו בהר סיני כמעט שנה, וכביכול היינו בפקולטה היותר מעולה, כדי לגלות את שלושת המידות שהם כוללים את כל חיי האדם, וכל חיי עם ישראל, וכל חיי האנושות, וכל מגמת ההיסטוריה, חסד גבורה תפארת, עם כל הגודל שבו היינו בהר סיני, קלקלנו. כתינוק הבורח מבית הספר מחסד גבורה ותפארת. היינו שעם כל זה, הראה להם איזה שמץ פגם בכל הגימל מידות הנ"ל, שנסעו לאחור. עכשיו תראו, מדהים מה שכתוב פה. והיינו, מה שנאמר אחר זה בפרטות. מה שהראה לכל הכלל, ולפי חז"ל, ונגע גם איזה שמץ בגדולים, כלומר בגדולי ישראל שהיו בכלל ישראל, עם כלל ישראל. כלומר, כשהתורה אומרת וייסעו מהר השם דרך שלושת ימים, המילים דרך שלושת ימים וייסעו מהר השם דרך שלושת ימים רומזים לשלושת החטאים שאנחנו הולכים לפגוש אחר כך בהתפרטות. דרך שלושת ימים זה כותרת ראשית. נו, איך זה קרה? הנה, כתוב. חטא ראשון, ויהי העם כמתעוננים. מה זה ההתעוננות הזאת? לא כתוב על מה הם התעוננו. מה שנקרא מקטרים, קוטרים. קר לי, חם לי, בוער לי, מתוק לי, חריף לי, חמוץ לי, מעצבן לי וכו'. על מה התעוננו? לא כתוב על מה. ויהי העם כמתעוננים. פירש בזה הרמב"ן בשם חבנו אברהם בן עזרא, שהוא מלשון אבן, ולא נאמר איזה אבון. והנראה שהיה להם כעס ותרעומות בלב, שימו לב. ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם. רב צדוק כאן אומר איזה הגדרה שצריך לבחון אותה לאורך כל התורה, אולי אפילו כל התנ"ך, שצריך להבחין בין מקום שכתוב אוזני השם לבין מקום שכתוב עיני השם. מה ההבדל? עיני השם זה יותר חיצוני. מה שאני רואה זה חיצוני. אוזני השם זה יותר פנימי. לשמוע. לשמוע בין השורות. אומר רב צדוק, כל מקום שכתוב אוזני השם זה חטא שהיה בפועל, במעשה, בפעולה. כל מקום שכתוב עיני השם. מה אמרתי? סליחה. כל מקום שכתוב עיני השם זה חטא בפועל. כל מקום שכתוב אוזני השם זה חטא בלב. מה קרה? אומר רב צדוק. והיינו מה שנאמר אחר כך זה בפרטות, מה שיראה לכל הכלל וכו', והיה עם כמתעוננים זה החטא הראשון, פרש בזה הרמב"ן וכו', שהוא מלשון אבן ולא נאמר איזה אבן. ואני רואה שהיה להם כעס ותרומות בלב. נכון? כיתרו. כמו שאמרנו, חם לנו, קר לנו, מה יהיה איתנו, מי יודע וכו'. זאת אומרת, התרומת לא הייתה ספציפית. למשל, בחטא השני, בחטא המתאבים, הם אמרו, מה אנחנו רוצים? בשר. אין לנו בשר. רוצים בשר. אז בחטא המתאבים, הם רצו דבר ממשי. הם רצו בשר. חטא המתעוננים, לא כתוב על מה התעוננות. אומר רב צדוק, בשם אבן עזרא, שחטא המתעוננים זה בעצם חטא של... זה חטא הלב, זה חטא של איזשהו כעס פנימי בלב. חטא יותר פנימי, לכן כתוב באוזני השם ולא בעיני השם. הנה בואו נקרא רגע. ונראה שיהיה להם כעס ותרומות בלב, ועל זה נאמר רע באוזני השם. כי על המעשה בפועל נאמר רע בעיני השם. כי העיניים בדרך כלל הם מבטאים יותר את המדע החיצוני, את הפעולה, את המעשה. ועל מחשבות ותרעומות בלב שייך רע באוזני השם. כי צריך מה שנקרא להקשיב לעומק כדי לזהות את מה שנמצא בעומק הלב וכו'. וזה נקרא רע. כמו שנאמר בעשר כעס מלבך ועבר רע מבשרך, נעזוב כרגע. ותרעומתם הייתה, על מה הם התלוננו, מה הם כיתרו, מה הייתה הבעיה? ותרעומתם הייתה מה שהביאם למדבר שמם. אם כן, מה שקרה, החטא הזה, החטא שקרה פה, זה חטא הכעס. זה חטא הקנאה. לא הייתה להם גבורה, לא הייתה להם יראה, לא היה להם פחד, לא היו מוכנים לקבל, הייתי אומר ככה, לא היו מוכנים לגלות שהקדוש ברוך הוא מתגלה לפעמים בצמצום, למשל כמו פה במדבר. כאילו במצרים היה להם יותר טוב, אבל נגיד. אז הקדוש ברוך הוא במדבר מתגלה בצמצום. אין כל כך מים, אין כל כך אוכל. בסדר, אז מה? ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם. חטא הכעס, זה מידתו של יצחק, מידת הגבורה. וכן פה נפלו במידה היצחקית, שהיא מידת הגבורה, שהיא מידת היראה, שהיא מידת הפחד, שהיא מידת הצמצום. לא היו מסוגלים להתמודד עם הצמצומים של החיים. עם כל המצבים שבהם, וכל זה כמובן בית אב לכל ההיסטוריה שלנו, קשה להתמודד עם המצבים המסובכים, המצומצמים, שבהם אנחנו מרגישים גבולות, לחץ. כי אני חושב שהמילים של התורה מדויקות, גבורה, יראה, פחד. זה מה שהיה קשה. ולכן באמת כעסו. ולכן כמובן התוצאה הייתה תבערה. נכון? הרי הפסוק אומר שכשאדם כועס, הוא בוער, הוא מתחמם. הנה, בואו נראה. ותרעומתם הייתה מה שהביאם למדבר שמם, ועל זה היה עונשם ותבער במש השם, מידה כנגד מידה שהסתעפות הכעס הוא אש. כמו שנאמר וחמתו ברבו, ועוד דבר נפלא, לא נפתח אותו עכשיו, ובתיקוני זוהר, הלא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. זה לא דווקא לא לבער אש כפשוטו, אלא לא לבאר את הכעס בכל מושבותינו ביום השבת. כך כתוב בספרים הפנימיים, שבשבת צריך מאוד להשתדל לא לכעוס, בפרט שכל המשפחה ביחד, אז זה משימה לא פשוטה. ובתיקוני זוהר, הלא תבוערו אש בכל משבותיכם, דה כעס ורוגזה דמרה. אומר הזוהר, זה כעס ורוגז של מרה. ועל ידי זה הוקיד נורה דגיהינם, חס ושלום, יוקדת אש הגיהינו. ואז ותאכל בקצה המחנה, בקצינים שבמחנה, מפני שנגע גם, גם בגדולים וכו' וכו'. אם כן, החטא הראשון, חטא המתאוננים, היה חוסר היכולת להתמודד עם מציאות מצומצמת של מדבר, מכל מה שזה אומר, לא היו שייכים למידת הגבורה, ממילא הופיע מידת הכעס, ממילא בערה בהם יש השם, מידה כנגד מידה. טוב, החטא השני יותר פשוט, והספסוף אשר בקרבו התאהבו תאווה. טוב, זה ברור, זה חטא התאווה. רצו בשר. היינו שמץ פגם התאווה, ונגע גם כן בגדולים, כי אומרם זל והספסוף אלו הסנהדרין, וכו', וזה הקלקול כנגד אברהם, במקום, זאת אומרת, במקום לגלות שייכות לאהבה, לנתינה, לשפע וכו', אהבה הפכה לתאווה, ואז הגיע חטא הספסוף שרצה בשר. והחטא השלישי, ואחרי זה נזכר ותדבר מרים ואהרון במשה, זה חטא הכבוד, זה אין ענב, לא הייתה ענבה למרים ואהרון מול משה, לא הבינו את ההבדל האלוהי, בגילוי האלוהי בינם לבין משה. אני אקרא את זה שוב, ואחרי זה נזכר ותדבר מרים ואהרון במשה, והיינו שמץ פגם הכבוד, כאן הייתה פגיעה ביעקב, והיה פגם ביותר קדושים, ביותר קדושים בישראל, אהרון ומרים. באהרון ומרים, כמו ששמענו על זה מרבנו מזביס הזצל, שעניין הכבוד הוא מסע ומתן כנראה, כלומר כנראה שזה הבירור הפנימי אצל הגדולים. שמעתי פעם בשם הרב שפירא, הרב אברום שפירא הזצל, שאמר שיצר הרע שיש לצעירים, שהוא היצר החזק ביותר, יצר הרעיות, אצל הזקנים זה יצר הכבוד. אותה עוצמה של יצר הרעיות אצל הצעירים, זה יצר הכבוד אצל הזקנים. עכשיו אפשר להסביר את זה. למה? כי אדם זקן, הוא כבר לא כך פועל במציאות. אז הזקנים אוהבים לספר מה הם עשו פעם, נכון? אנחנו הקמנו את המדינה, עלינו באונייה, חרשנו את השדה. כבוד, כובד, משקל, ערך, חשיבות. אז החטא הזה של הכבוד, של החשיבות, הוא הרבה פעמים נוגע דווקא בגדולים. אהרון ומרים חטאו, או כאן עובדה שלא הכירו, חטאו למדרגתם העליונה, אבל עובדה שלא הכירו את מדרגתם הנבואית, אל מול מדרגתו של משה. לכן באמת הקדוש ברוך הוא מתגלה עליהם פתאום. הקדוש ברוך הוא בא אליהם פתאום ובדיוק מראה להם את ההבדל ביניהם לבין משה. שמשה תמיד מוכן לנבואה, גם כשהקדוש ברוך הוא מתגלה עליו בפתאומיות ללא הכנה. אבל הם לא שייכים למדרגת פתאום. טוב, יש הרבה מה לדבר על זה. בכל אופן, אם כן, שלושת החטאים שבפרשת בעלותך, רמוזים בתחילת הפסוק, ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, נסעו משלושת המידות של חסד גבורה תפארת. החטא הראשון הוא היה חטא המתאוננים בחינת יצחק, חטא הגבורה, חוסר יכולת להתמודד עם הצמצום. החטא השני, חוסר יכולת להתמודד עם הרחבה, רצו בשר יתר על המידה. והחטא השלישי, לא ידעו את מקומם, את מעלתם, חטא הכבוד. דרך אגב, זה מאוד מעניין, שאף על פי שהסדר הוא חסד גבורה תפארת, על פי המקובלים, בהרבה עניינים, זה מתחיל בגבורה חסד תפארת. נכון? נגיד סעודות שבת. נכון? סעודות שבת לפי המקובלים. סעודה ראשונה היא סעודת יצחק. והשנייה, אברהם. ולכן בסעודה בערב בוצים על הפת התחתונה. ובסעודת הבוקר על הפת העליונה. טוב, יש הרבה מה לדבר גם על זה, אבל זה לא נושא כרגע. הלאה. נו, אז מה הפתרון? אז מה הפתרון? ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, קטסטרופה. אז מה יהיה איתנו? כל המסעות שלנו התחילו פה. כל המסעות של הפרט ישראל וכלל ישראל התחילו פה. ובשלושת המסעות האלה, חטא המתאוננים המתאווים וחטא הכבוד, נפלנו. הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. אז מה הפתרון? יש איזה סוד לתקן את הדברים? אומר הפסוק, וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה. מי זה? וארון בית, וארון ברית השם. אז כאן רב צדוק מזכיר כמה בחינות, בואו נראה. קודם כל הפשט, וארון ברית השם. מה היה בארון ברית השם? מה היה שם? תורה. בתוך הארון נמצאת התורה. אם כן, התורה היא המתכון לגלות נכון את מידתם של אברהם, יצחק ויעקב, ללא שמץ פסול. חסד מדויק, גבורה מדויקת, תפארת מדויקת. בואו נקרא. והנה, אם כל זה נאמר, ואהרון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים, נטור להם מנוחה. כנגד הנסיעה השלילית הזאת, אם אפשר לומר, שופיע אחר כך בשלושת החטאים, כי זה בעצם הביטוי לשלושת הימים, שלושת המידות האלוקיות שמהם סטינו, אל מול הנסיעה הזאת, אל מול המסע הזה, אנחנו צריכים להגיע למנוחה. המנוחה היא בחינת כרגע תורה. אני קורא. ואהרון ברית השם, והנה אם כל זה נאמר, ואהרון ברית השם נוסע לפני דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה, כי הגם שיש התגברות בנפש, בשמץ ג' מידות הרעות, מצד השיעור שבעיסה, אם כל זה על ידי כוח התורה, שהוא אהרון ברית השם, מתגברים להכניע הגימל בחינות הנעל, להחזירם לקדושה. התורה, לימוד התורה, קיום התורה, בעיקר לימוד התורה, זה מה שיכול לכוון את החסד, את הצמצום, את הגבורה ואת התפארת למקום הנכון. התורה היא תכוון נכון את התאווה, כדי שהיא לא תהיה תאווה אלא תהיה אהבה. התורה היא תכוון נכון את הקנאה, שלא תהיה קנאה באחרים, אלא קנאה לעצמי, כלומר שאני חושף את עצמי עם כל הצמצום שבי, והתורה היא זאת שיכולה לכוון את הכבוד. את הכבוד האמיתי, לא את הכבוד שכביכול אני וכוחי ועוד סמדי, אלא הקדוש ברוך הוא, החסד שחל בגבורה, הקדוש ברוך הוא שמשפיע עליי, ומהמקום הזה אני מגלה את עצמי. עוד טיפה נקרא. והיינו נוסע לפניהם דרך ג' ימים, לתור להם מנוחה. כנגד ג' הימים של ויסו כתינוק הבוח מבית הספר, אז אהרון נוסע דרך ג' ימים, במובן החיובי של ג' ימים, ג' מידות, כדי למצוא את המנוחה, את הערך הנכון. והעניין הזה נרמז על התנהגות האדם תמיד כל ימי חייו בעולם הזה. ובפרטות הוא מרמז על עבודת האדם בכל ששת ימי המעשה. אם כן, התורה היא המאפשרת את הופעת שלושת המידות בצורה נכונה. ויותר מזה, שלושה ימים ועוד שלושה ימים, לאן הגענו? לשבת. אם כן, אחרי, חוץ מזה שהתיקון של שלושת המידות הפוטנציאליות לסטייה היא התורה, התיקון הוא השבת. נקרא טיפה. ובפרטות הוא מרמז על עבודת האדם בכל ששת ימי המעשה, שיש לו עבודה ומלחמה בכל יום לברר ג' מידות הנעל, ויצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואהרון ברית השם נוסע לפניהם ובחינת קדושת השבת, לעזר ולסעד דרך שלושת ימים. התורה מדייקת את שלושת המידות. השבת שיוצרת שלמות, שבת שלום, שבת של שלמות, של יחס נכון בין המידות, היא מסוגלת גם לעזור לנו כדי לברר את המידות האלה בצורה נכונה. עלינו לברר כל הג' מידות האלו בקדושה, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ועל זה גם הרומר לתור להם מנוחה, שעל ידי בחינת קדושת מנוחת שבת, נתקנים כל הג' פגמים הנ"ל. אז התורה וקדושת שבת. עוד שתי בחינות, נא לקפוץ למקום מספר 2. תראו רגע בערך, בעמודה השמאלית, בערך 15 שורות מלמעלה, 12 שורות מלמעלה. אולי נתחיל אחרי הסוגריים שקראנו מקודם. ואדם כל ימי חייו הוא בבחינת נוסע. כמו שנאמר, כי הולך האדם אל בית עולמו שכל ימיו הוא נקרא הולך. והנייך, איפה תופיע המנוחה? והנייך הוא כשבא לעולם הבא. וכמו שמכנים מיטת הצדיקים בגמרא ומדרשים, נח נפשי, שם הנפש נחה. ועיקר מכוון הנסיעה לזכות לקדושת בחינת הגימל אבות, שהם כנגד גימל קליפות הנזכרים שצריך לצאת מהם, תאווה, קינה, כבוד. וזה שאמר, ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, אינו שלושת מידות האבות הקדושים שנקראים כנ"ל, שהשם יתברך רצה שיסעו שיהיה להם עסק בדרך גימל מידות האלו, כדי שיוכלו לבוא לארץ ישראל, שהוא הנייך, שנקרא מנוחה. אז אם כן, המנוחה היא התורה. המנוחה היא השבת. המנוחה היא ארץ ישראל, ועיקר המנוחה השלמה הוא העולם הבא. וזה שאמר אהרון ברית השם, קטע אחרון, וזה שאמר אחר כך ואהרון ברית השם נוסע לפניהם, דרך שלושת ימים שכוח התורה הוא מסייע לאדם להתגבר על ג' קליפות האלו, ולבוא דרך שלושת ימים שהם ג' מידות אהבות כנה. מספיק להיום. אמרתי בהתחלה, זה יהיה קצת אחרת. אבל יפה, לא? יש המון שאלות. ברור? כן. ללא תורה, אין תקנה. ללא ארון ברית השם נוסע לפניהם, אין תקנה. ללא קדושת שבת, אין תקנה. ללא קדושת ארץ ישראל, אין תקנה. ללא קדושת עולם הבא, אין תקנה. אין בלי תורה. כן, חנניה, עכשיו אתה יכול לדבר. המידות האלה עצמיות לנו, ויש להן תופעת לוואי. אנחנו צריכים לתקן את התופעת לוואי. צריכים לא להיפגע מתופעות הלוואי הפוטנציאליות. צריכים להדליק את האש, להתחמם ממנה ולהיות מוארים ממנה, אבל לא להישרף ממנה. אז בוא נעזור לסבי ישמעאל. סבי ישמעאל זה סוגיה בפני עצמה. בפרט שסבי ישמעאל התחתנו, אחר כך זה עוד סיפור מסובך מאוד. אנחנו לא יכולים לתקן את התיקון שלהם כרגע, בואו נתקן את התיקון של אבותינו. עזוב אותם עכשיו. עשיו ישמעאל בסוף, ואלו מושיעים בארצי משפוט על הסוף. מה?
זה לא תיקון שלהם?
זה לא הנושא עכשיו. כן.
אמרנו שהם יצאו מהארציני.
נשאו כתינוק הבורח בבית הסוהר. כלומר, יכול להיות מצב. כלומר, יכול להיות מצב שבחורה יושבת שנה שלמה במכון הוראה, וכשהיא יוצאת אל החיים, היא לא יודעת איך להתמודד עם הצמצומי החיים, עם רוחב החיים, ועם הכרת ערכה בחיים. זאת אומרת שזה קורה. ולכן צריך לבוא מדי פעם לשיעורים. כן. מה? הכל יחסי, ועמך כולם צדיקים, ועמך כולם קדושים, אברהם, יצחק ויעקב. יחסי. בואו נצא עם משהו פרקטי מהשיעור הזה. פרקטיקה עכשיו. איך אפשר להוריד דברים כאלה פרקטיקה? אני לא יודע, אבל נגיד פרקטיקה. פרקטיקה. לא, לא רק לשמור שבת. אם אני שואל את עצמי, מה מטרת החיים? מטרת החיים היא לתקן שלושה תיקונים. לתקן את מידת האהבה, לתקן את מידת הצמצום, ולתקן את מידת הכבוד. איך בא לבית המדרש לומד תורה? ואהרון ברית השם נוסע לפניהם. לא באמת, ואהרון ברית השם נוסע לפניהם. לתקן את מידת החסד, שנהיה שייכים לאהבה, לנתינה, לשפע, ולא לתאווה. שהאהבה שלנו תהיה אהבה של נתינה ולא אהבה של רצון לקבל. א', ב', שכשיש מציאות של צמצומים בעולם, נהיה מסוגלים להכיל את הצמצומים האלה, ונדע שדווקא הצמצום הוא הכלי שמאפשר את תופעת החסד. ולא נהיה מתוסכלים עם הצמצום הזה, וכל מה נרצה לברוח ממנו, וכעס על כל זה, ומרירות על כל זה, ותסכולים, ודיכאונות וכו'. ג', כבוד, שנדע שגם כשאנחנו מצליחים לגלות איזשהו ערך בעולם, שנדע שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו את הפוטנציאל הזה, ואנחנו סך הכל מוציאים מהכוח אל הפועל, ולא ממציאים יש מאין. קטונתי מכל החסדים. יש לנו עבודה. וזה תיקון של שלושת המידות, שזה ביטוי של שלושת האבות, שזה התיקון של שלושת הפגמים הפוטנציאליים, התאווה, הקנאה והכבוד. ובית המדרש הוא המתכון הראשוני המאפשר את התיקון הזה. לימוד תורה. אני חושב שכל אחד מאיתנו יודע על עצמו. שלימוד תורה יכול לסדר קצת את היחס הנכון בין אהבה לתאווה. לימוד תורה יכול לסדר קצת את היחס הנכון בין, נקרא לזה, גבורה של צמצום במובן של כינוס עצמי, אל מול תסכול ודיכאון על זה שאני כביכול מצומצם. וכמובן שתורה, בית מדרש יכול לכוון ולייחס את היחס הנכון בין הכרת ערך עצמי לבין לא להחזיק מעצמי יותר מדי. קטונתי מכל החסד. כן או לא? כל טוב, לילה טוב, יישר כוח.